ברשות הרב, ברשות בני המשפחה, ראשי הישיבה. רש"י אומר לנו בהתחלת החומש, בהתחלת ספר בראשית, מתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הדין, הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. היינו דכתיב ביום עשות השם אלוקים ארץ השמיים. כלומר שכבר בבריאת העולם, כבר בפרק א', פסוק א', אנחנו מוצאים את השילוב הזה שבין מידת הדין למידת הרחמים. העולם לא יכול להתקיים במידת הדין, ולכן אנחנו צריכים לשתף איתו גם מידה אחרת לפני משורת הדין. זה דבר שבוודאי מתאים לתקופה הזאת של ימי בין המצרים, שלפני חודש אב ולפני תשעה באב. אנחנו נדון קצת במושג הזה של לפני משורת הדין, מה השורש שלו, מה הסיבות שלו ומה התוקף שלו. נעסוק בעיקר מסביב לשלושה מקרים, שהמקרים מפורסמים, שכולם מכירים אותם, שמובאים בגמרא בקשר לעניין הזה. המקרה הראשון במסכת בבא קמא, היית את הדעת דחזי הדינרא לרבי חייא, אמר לה מעליה הוא, כלומר אישה שבאה לרבי חייא להראות לו דינר, רבי חייא אמר שהדינר בסדר, אחר כך התברר שהדינר לא בסדר והוא גרם לנזק, ואז רבי חייא שילם לה. ואז הגמרא אומרת, רבי חייא הוא לא היה צריך לשלם, ואז הגמרא אומרת, רבי חייא לפני משורת הדין הוא דעבד, כדתני רבי יוסף, הודעת עליהם וכו'. יש פה את הפסוק. אז זה המקרה הראשון, כלומר רבי חייא גרם לאישה איזשהו נזק, על פי הדין הרגיל הוא היה פטור, מכיוון שהוא היה מומחה והוא נהג כראוי, וזה לא באשמתו. בכל אופן רבי חייא החזיר לאישה את ה... שילם לאישה לנזק שהוא גרם. המקרה השני זה המקרה בבא במציא דף פג, לגבי אותם סבלים ששברו לרבה בר חנן את החבית והלכו לרב, ורב חייב אותו לשלם להם את השכר, גם להחזיר את הבגד שהוא לקח מהם וגם לשלם להם את השכר. המקרה השלישי לגבי החזרת אבדה, כאשר אדם מוצא אבדה במקום ששם לא חייבים להחזיר, כיוון שהבעלים התייאשו, ובכל אופן, אם הוא יודע מי זה הבעלים, אז הוא צריך להחזיר להם. כן? רב יהודה ושקיל ואז התבטרי דמר שמואל בשוקה ואידיסה, אמר לה, מצא כאן ארנק עם מהו? אמר לה, ראינו שלא, אם מישהו מוצא פה ארנק, אז המוצא זוכה בזה. בא ישראל למדן הסימן, מה הוא? אמר לך, חייב להחזיר. תרתי, הרי זה סותר, לפני רגע אמרת שזה שלו. אז איך אתה אומר שהוא חייב להחזיר? אמר לי, לפני משורת הדין. כי יד אבוד שמואל, אשכח, אני שם לדבר וכו'. אז יש לנו פה שלושה מקרים של לפני משורת הדין. מקרה אחד של רבי חייא לגבי נזק, מקרה שני של הסבלים שעבדו. לא היה מגיע להם שכר, מכיוון שהם שברו את החבית, הם עשו נזק, לא רק שלא היה מגיע להם שכר, הם בעצמם היו צריכים לשלם, ורב אמר לו לשלם להם. והמקרה השלישי לגבי השבת אבדה, במצב שהבעלים התייאשו, ולכן המוצא יכול לקבל את האבדה, ובכל אופן אנחנו אומרים לו להחזיר. מסביב לשלושת המקרים האלה נראה קצת לגבי המושג הזה של לפנים משורת הדין, כפי שאמרנו, מה הסיבה לזה ומה התוקף של זה. האם זה מידת חסידות? האם יש בזה חיוב? האם בית דין יכולים לכפות על הדבר הזה? כן, דבר שנשמע קצת משונה במבט ראשון. אם אנחנו קוראים לזה לפנים משורת הדין, אז איך מישהו יכול ללכת לבית דין ולתבוע את הדבר הזה? הרי לפנים משורת הדין, כלומר בבית הדין, בעצם היינו אמורים לומר שהאיש הוא פטור, שהרי הדין הוא שהאיש פטור. ובכל אופן אנחנו רואים שהדבר הזה לא כל כך פשוט. הרמ"א בסימן י"ב בחוזה משפט מביא את המחלוקת בין מרדכי לרוש. הרמ"א כותב, פה יש לכם את זה באות ה', ואין בית דין יכולים לחוף להיכנס לפנים משורת הדין, אף על פי שזירה להם שום מן הראוי. כלומר, לפי הדעה הראשונה שזה דעת הראש, בית הדין באמת לא יכולים לכפות, שהרי זה לפנים משורת הדין, ויש חולקים שזה דעת מרדכי, שסובר שגם לפנים משורת הדין, בית הדין יכול לכפות את האדם לשלם, או לפתור, או לעשות מה שצריך. הגרא מביא כאן מקור לשתי השיטות. בשיטה הראשונה שבית דין לא יכולים לספוף, הגרא מביא את הגמרא בבבא קמא, את המקרה של רבי חייא. במקרה של רבי חייא ברור שאי אפשר היה לכפות, במקרה של רבי חייא נאמר בפירוש שהוא פטור ואי אפשר לכפות, ורבי חייא עשה את זה לפני משורת הדין. משמע פשט הגמרא שאם רבי חייא לא היה רוצה הוא לא היה משלם, ולכן אומר הגרא, המקרה הזה הוא מקור לשיטת הראש, שבית דין לא כופים על זה. לעומת זאת, במקרה של הסבלים, אז רב חייב אותו לשלם. אמר לדין האחי, אמר לאין. כן? הוא אמר לו, אב לגלימיו, אתה צריך לתת להם. אמר לזיל, אב להגריו. משמע שזה חובה. ולכן הגרא מביא את המקרה הזה כמקור לשיטת מרדכי, שאפשר לכפות. גם המקרה של השבת אבדה, הגרא מביא אותו כמקור לכך שאפשר לכפות, כיוון שהגמרא אומרת שם, בא ישראל נתן בסימן מהו, אמר לחייב להחזיר. פשט הדברים חייב להחזיר, משהו חייב, זה לא מידת חסידות, זה לא תלוי ברצון שלו, אלא חייב להחזיר, כלומר שבית הדין מחייבים אותו להחזיר. לכן אומר הגרא, הנה יש לנו מקור, מקרה אחד, מקור לשיטת הראש, שלא חייבים להחזיר, לעומת השני מקרים, מקור לשיטת מרדכי, שבית הדין יכולים לכפות. אמנם הריטב"א בבבא המציע מסביר את זה קצת בצורה אחרת, יש לכם את זה פה בדף, אבל פשט הגמרא כתוב חייב להחזיר, משמע אם כן, שאפשר אפילו לכפות על זה, כך הגרא מבין. אז לפי הגרא יכול להיות שבאמת אין מחלוקת. פשט הבית יוסף, פשט הרמ"א, משמע שיש מחלוקת, הרמ"א אומר, ויש חולקים. אבל הגרא מביא לנו בעצם, הוא אומר, זה יש לו מקרה, וזה יש לו מקרה. אז לפי הגרא יכול להיות שזה תלוי באיזה מקרה מדובר. היינו פה שלושה מקרים, שלושה מקרים לא דומים בדיוק אחד לשני. כל מקרה יש לו הגדרות שונות, מקרים שונים, ולכן הגרא יכול להיות שהוא בא להגיד לנו בעצם, יכול להיות שאין פה מחלוקת. במקרים מסוימים קופים, במקרים אחרים לא קופים, תלוי לפי איזה מקרה. לפני משורת הדין זאת מין כותרת שיכולה לכלול בתוכה מקרים רבים, לא כל המקרים דומים, ולכן יכול להיות שאנחנו מוצאים בגמרא מקרה אחד שכתוב שלא קופים, מוצאים מקרים אחרים שכן קופים. גם הפתחי תשובה פה מביא אפשרות שאין מחלוקת, אבל הוא לא תולה את זה בהבדל בין המקרים, הוא דן בהגדרת כפייה. כשאומרים קופים, מה הכוונה? האם קופים הכוונה ממש בשוטים, או שרק בדיבור, או שרק בית הדין מנסים לשכנע אותו? כלומר, יכול להיות שהכפייה היא לא כפייה מוחלטת, ולכן אין מחלוקת. אלה דיברו על כפייה מוחלטת, אמרו שלא קופים, ואלה דיברו על כפייה שהיא כפייה סבירה, לא כפייה מוחלטת. אבל בגרא יכול להיות שלא זאת הכוונה. מכיוון שהגרא מביא מקרים לכל אחת מהשיטות, אז יכול להיות שהוא הבין שבאמת תלוי בכל מקרה לגופו, זה לא תלוי, זה לא באמת מחלוקת. המקרה של הסבלים, שהמקרה של קופים, שם זה מקרה של צדקה, של חסד. שם בעצם, לפי כל דין, הוא היה פטור, הסבלים האלה פשעו, התרשלו, שברו את החבית, מה פתאום שישלמו להם? הם צריכים לשלם את הנזק. אם אנחנו באים ואומרים שצריך לשלם להם, פשוט מתוך צדקה. כך משהו בגמרא, שהם באו ואמרו לו, אני אהנן, אמרו לה, אני אהנן, ודחינן כולה יומה, וכפינן, ולת למידי, כלומר, אנחנו פשוט עניים, עבדנו כל היום, אנחנו רעבים, מה נביא הביתה לילדים שלנו לאכול? אז הוא אומר להם, תשלם, הוא אומר לו, רב, אתה צריך לשלם. זאת אומרת, פה אפשר לראות את זה פשוט כמקרה של חסד, של צדקה. אין פה לפנים משורת הדין, זה רחוק מאוד מהדין. הדין הוא הפוך. הדין הוא שהם צריכים לשלם, כיוון שהם הזיקו, הם התרשלו, הם גרמו נזק. המקרה של הרשבת אבדה, זה מקרה רגיל של ואהבת לך כמוך, שאדם צריך לדאוג לחבר שלו, אתה הרי יודע שזה שלו, תחזיר לו את זה. לא תעמוד על דם רעיך. נכון, באופן פורמלי, היית יכול לזכות בזה, מכיוון שיש פה יוש בעלים, יש פה כל מיני סעיפים קטנים, אבל הצדק, היושר, הפשוט, בא ואומר, אתה יודע, הענק הזה שייך לרובן, תחזיר לו את זה. זה שלו. זה שבחינת הגדרות הפורמליות, ההלכתיות, זה מקום שיש בו יוש, לכן אתה יכול לזכות בזה. זה עדיין לא פותר אותך מלהתחשב בו. הבן אדם הזה איבד את כספו, הענק שלו נפל, תחזיר לו את הענק שלו. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה מבין את זה בצורה מאוד פשוטה, שבמקרה כזה אתה יודע שזה שלו, ניתן לו את זה. מה אתה מתווכח, נכנס פה לאיזה שהם הגדרות צרות. המקרה של רבי חייא, לכאורה מקרה אחר. שם לא מדובר בעניים, מן הסתם לא מדובר בעניים. מדובר באישה שהיה לה דינרים, היו חייבים לה כסף, היא הייתה צריכה לקבל חוב ממישהו שהיה צריך להחזיר לה. הוא החזיר לה דינרים, והיא צריכה לדעת אם הדינרים האלה טובים או לא טובים. לא, מדובר פה באישה שהיא רעבה, ואין לה ילדים שלה מה לאכול. כן? גם מבחינה הצדק והיושר הרגילים, יכול להיות שלא מגיע לה. מה אתה רוצה? רבי חייא אנוס. רבי חייא עשה את מה שמוטל עליו. הוא היה רשאי לעשות את זה, הוא מומחה, הוא יודע שהדינר הזה היה בסדר, אז הוא אמר שזה בסדר. לא היה לו שום רצון, הוא לא התכוון לרמות ולשקר, והוא לא התרשל, והוא לא עשה לו שום דבר רע, הוא עשה את העבודה שלו, עשה מלאכתו נאמנה. אז למה רבי חייא נותן? כי המצפון שלו לא שקט. רבי חייא מרגיש, יש לי איזה חלק בדבר הזה. אמנם נכון, מבחינה פורמלית אני פטור, אבל בסופו של דבר, אני גרמתי לאישה הזאת נזק. מכיוון שאני גרמתי לה, אני רוצה בכל זאת לשלם. המקרה הזה לא עוסק פה בעניין של הצורך של הצד השני, יותר לכאורה הוא עוסק בעניין של הצורך של רבי חייא. רבי חייא רוצה להיות לגמרי נקי. הוא רוצה לישון בשקט. הוא לא רוצה להרגיש שום ספק ספקה שהוא עשה למישהו נזק. ולכן הוא אומר, אף על פי שאני פטור, אני הולך ומשלם, אני אתן לה את האישה הזאת, הוא אומר לו שזה עסק ביש, הוא הפסיד פה את הכסף הזה, אבל בכל אופן, הוא הלך ונתן לאישה. כלומר, כפי שאנחנו רואים, באמת המקרים, המקרים שונים במהותם. ולכן, אפשר בהחלט לקבל את מה שאמרנו בדברי הגרא, שתלוי. במקרה של רבי חייא באמת אתה לא יכול לכפות אותו. למה שתכפות אותו? באמת הוא לא התרשל, הכל בסדר. מדובר על מידת חסידות שרבי חייא רוצה להיות לגמרי שלם, לגמרי נקי, ולכן הוא אומר לשלם. במקרה כזה אי אפשר לכפות. לעומת זאת, במקרה של הסבלים, מדובר על צדקה. אנחנו יודעים שיש מקרים שקופים על הצדקה, כאשר יש מישהו שהוא עני וצריך לתת לו צדקה, ויש מישהו שצריך לתת, לפי כל מיני חשבונות. יש עיקרון כזה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל יש עיקרון כזה שאומר שאפשר לכפות על הצדקה. ולכן בעצם פה כופים על לפנים משורת הדין, זה לא במובן של לפנים משורת הדין, אלא במובן של הצדקה. יש אדם מסכן, חייבים לעזור לו. כרגע אתה כתובת לעזרה הזאת, כיוון שהם עבדו אצלך, הם היו אצלך, הצדקה הזאת התגלגלה לפתח שלך, אז אתה תעשה אותה. אל תשלח אותם למישהו אחר שיעשה צדקה, אלא תעשה בעצמך. ולכן קופים. גם המקרה של החזרת עבדה, ראינו אומנם שזה מחלוקת. הריטב"א אומר שלא מדובר פה שקופים, אלא זה מידת חסידות, אבל הגר"א מבין כנראה כפשט הגמרא שהוא חייב להחזיר, וגם כאן ניתן להבין את הכפייה, מכיוון שבסך הכל, כמו שאמרנו, כולם יודעים שזה הארנק שלו, הוא איבד את זה, למה לגרום לו נזק, למה שיפסיד, אל תעמוד על דם רעך, תביא לו את זה. אולי פה קופים. אז אם כן, היה מקום לומר שבאמת יש הבדל בין המקרים, בחלק קופים וחלק לא קופים, ובאמת התוספות כאן בבא מציע, דף למד, תוספות, לא בדף למד, דף כף, דלת עמוד ב', בדף מקורות זה במקור ת', תוספות מחלק בין המקרים. תוספות מחלק בין המקרים האלה, ואומר שיש שלוש דרגות של לפנים משורת הדין. במקרה הראשון, שזה המקרה של רבי חייא, במקרה שדומה לזה, זה המקרה של רבי שמעאל שמובא לכם במקור הקודם, אתם יכולים תוך כדי להסתכל שם. במקרים האלה, אומר תוספות, לומדים את זה מהפסוק של והודעת להם את הדרך, כיוון שכאן יש מצב שמישהו אחר היה צריך לשלם. אתה פטור, אתה רבי שמעאל פטור, כי אתה זקן ונב לכבודו. אבל אם זה היה מישהו אחר, מישהו אחר לא היה פטור. אז לפי, אצל רבי שמעאל זה לפני משורת הדין, כי הוא פטור מצד זקן ונב לכבודו. אבל אדם אחר צריך לעשות, אז זה דרגה אחת של לפני משורת הדין. והוא מביא יחד עם זה את רבי חייא. למה הוא מביא יחד עם זה את רבי חייא? מכיוון שאם זה לא היה מישהו מומחה, אם זה היה מישהו שהיה אומר לאישה, הדינר בסדר, והאדם הזה לא היה מומחה, באמת הוא היה צריך לשלם. זאת אומרת, יש כאן מצב מסוים במקרה הזה שצריכים לשלם. אמנם הדין של רבי חייא והדין של רבי שמעאל שונים במהותם. הדין של רבי שמעאל זה זקן ונב לכבודו. יכול בעל המסע להגיד, מה אכפת לי שהוא זקן? מה אני אשם בזה שהוא זקן? אצל רבי חייא זה לא אותו דבר. רבי חייא בסופו של דבר הוא היה מומחה, והוא עשה את מלאכתו נאמנה. אבל בכל אופן התוספות אומרים, כיוון שלו היה מדובר באדם אחר, אז אדם אחר היה צריך לשלם, אז זה סוג אחד שלפני משורת הדין. וזה נלמד מהפסוק של והודעת להם. לעומת זאת, הדין של הסבלים, באמת, שם זה מקרה אחר, שם לא שייך לפני משורת הדין, שם לומדים את זה מהפסוק, למען תלך בדרך טובים. זה פסוק אחר, כמו שאמרנו, זה עניין של צדקה. הדין של השבת אבדה, הגמרא לא מביאה פסוק, במקרה של השבת אבדה. במקרה של רבי חייא, הגמרא הביאה את הפסוק, כן? והודעת להם. במקרה של הסבלים, הגמרא הביאה את הפסוק, למה תלך בדרך טובים. במקרה של השבת אבדה, הגמרא לא הביאה פסוק. אז הוא אומר תוספות, פה לא צריך פסוק במקרה הזה. ויש לומר, זה לא מה יתקרא דאשר יעשו, אלא במקום שאחרים חייבים, והוא פטור. כמו במראה דינר, לאחרים במקום ללמי אליו חייבים, רבי חייא זה לא בא ללמי אליו פטור, רבי חייא הוא לא צריך ללמוד, הוא היה מומחה. אבל בכל אופן יש אחרים שפטורים. ולפני מישהו עד אותם שילם. וכן באות זה רבי ישמעאל, כי אחרים היו חייבים, רק הוא זקן עליו וכבודו. ואחר בשמעתים, דעתרים ובטרת עשר שאתה, כולם הפטורים. לקח לא מי תקרא, אחר. מכל מקום, משום לפני זה הדברים בהם. כיוון שלא מתחסר ממונה. אבל בסוף האומנים עשו לו הפסד גדול, ומשום לפני משורת הדין, אלא להפסיד. וכך מי דקרא למען תלך בדרך טובים. כלומר, שם זה בכלל לא נקרא לפני משורת הדין, שם זה למען תלך בדרך טובים. אומנם רש"י שם כן כותב לפני משורת הדין, אבל התוספות יכול להיות שחולקים על זה. התוספות מבינים, זה לא נקרא לפני משורת הדין, זה למען תלך בדרך טובים. כלומר, התוספות אומר לנו, יש פה שלוש דרגות. יש דרגה אחת שיש פסוק מפורש, שזה כאשר מישהו אחר היה חייב, אבל אתה יש לך פטור. יש דרגה שאין פסוק, אבל בכל אופן אנחנו מצד הסברה מבינים שאתה צריך לתת לפני משורת הדין. זה המקרה של האבדה. ויש דרגה שזה פסוק אחר, שזה אפילו לא נקרא לפני משורת הדין. אז רואים אם כן שהתוספות מחלק בין שלושת המקרים, ולכן אנחנו גם יכולים לומר שלגבי הכפייה גם כן נחלק בין המקרים האלה. התוספות בבבא קמא, כאן משמע קצת אחרת. התוספות בבבא קמא הוא קצת דומה לתוספות בבבא מציעא, אבל אנחנו רואים שבכל אופן יש הבדל. הוא מביא את הרי מאורליינש, הוא מפרש הרי מאורליינש, זה לא שייך לימים משורת הדין, אלא בדבר שאחרים חייבים, וזה פטור, כמו רבי חייא. אז זה דומה למה שהתוספות אומר בבבא מציעא, אבל התוספות אומר, ואין נראה. זה בפרק אלו מציאות, אמר, דעבד לפני משורת הדין, לגבי עד אבו השמואל, אשכר לנחמרי. אז התוספות לא מקבל את זה שיש חילוק בין המקרה של רבי חייא ורבי ישמעאל, שכאן אחרים היו חייבים, לבין המקרה של החזרת אבדה. התוספות מבין, שהחזרת אבדה במקרה של רבי חייא ורבי ישמעאל זה באותה דרגה. אמנם הגמרא בבבא מציעא להביא הפסוק, לא חשוב. אני מוגה יוסף שם, מביא את הפסוק. אותו פסוק שהגמרא מביאה ברבי חייא, אני מוגה יוסף מביא בהשבת אבדה, דברי תורה, אני במקום אחד, עשירים במקום אחר, זה שהגמרא הביאה את הפסוק, אתה לא יכול ללמוד מזה שום דבר, ולכן אומר אותו סוד בבבא קמא, הוא לא מקבל את החילוק של הרי מאורליינש. הוא אומר, לא, זה לא משנה, גם במקרה שאחרים כולם היו פטורים, כמו השבת אבדה, זה נקרא, לפני משורת הדין, זה כלול בפסוק אשר יעשו, ואם כן, לפי התוספות, יש לנו בעצם רק שתי דרגות. יש את הדרגה שלנו, שקולה, שבאמת לא שייך לפני משורת הדין, כיוון שעשו לה הישג גדול בפשיעה, ולכן שם הביאו את הפסוק במשלה למען תלך בדרך טובים, אבל יש לנו את המקרה של רבי חייא, של רבי ישמעאל, המקרה של החזרת אבדה, כולם באותה דרגה, זה נקרא לפני משורת הדין. יוצא שיש לנו אם כן מחלוק הבדל בין שני התוספותים. תוספות מציעא משמע שיש פה שלוש דרגות. המקרה הכי לפני משורת הדין שבו יש לפסוק אשר יעשון, זה כאשר אתה פטור ואחרים חייבים. המקרה הביניים זה השבת אבדה. המקרה השלישי זה צדקה. תוספות בבבא קמא, וככה משמע בנימוק יוסף, כפי שאמרתי, משמע שאו שזה לפני משורת הדין, שזה כולל השבת אבדה, או שזה צדקה למען תלך בדרך טובים. כך יוצא מהעניין הזה. אז אם נסכם טיפה מה שראינו עד עכשיו, ראינו שיש שלושה מקרים, ראינו שכל מקרה באמת יש לו מאפיינים שונים, ולפי הגר"א בחלק מהמקרים קופים וחלק לא קופים, וראינו איזשהו הבדל בין שני התוספותים. תוספות בבבא מציעא מחלק את זה לשלוש דרגות, תוספות בבבא קמא מחלק לשתי דרגות. זה מה שראינו עד עתה לגבי לפני משורת הדין. כולנו מכירים את הרמב"ן המפורסם, כל מי שעבר פה בהר עציון, ודאי שמע את זה פעמים רבות, עם מורנו הרב, עם עוד אנשים, ועשית הישר והטוב, עד כמה שאנחנו מחויבים, ועשית הישר והטוב. והרמב"ן אומר, התורה לא יכולה לפרט את כל הדברים, התורה נתנה לנו דוגמאות, ואנחנו חייבים מתוך זה ללמוד וללכת בכל מקרה לקיים ועשית הישר והטוב. כמו שבקדושים תהיו לגבי איסורים, הרמב"ן מדבר על נבל ברשות התורה, שאסור להיות נבל ברשות התורה, שאדם צריך להגדיל ראש ולהיות קדוש, אותו הדבר גם בדיני ממונות, הרמב"ן בפירוש מקשר בין שני הדברים האלה, מחבר בין שני הפסוקים האלה, יש לנו ועשית הישר והטוב. ובתוך ועשית הישר והטוב, אומר הרמב"ן, עד שיכנס בזה הפשרה, ולפנים משורת הדין, כגון מה שהזכירו בדין הדבר מצרה וכו'. כלומר, הרמב"ן בעצם מכניס את המושג של לפנים משורת הדין, בתוך ועשית הישר והטוב. כך מפורש ברמב"ן, כך מפורש ברמב"ם, אם תראו פה את הרמב"ם, אף על פי שאיש שלו, לגבי עבדה, הרוצה ללך בדרך הישר, הטוב והישר, ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את עבדה לישראל שייתן את סימניה. אותו הדבר בהלכה י' זין, ההולך בדרך הטוב והישר, ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את עבדה בכל מקום, ואף על פי שאינה לפי כבודו. כלומר, אנחנו רואים ברמב"ם בפירוש, שהרמב"ם במושג של לפנים משורת הדין, הוא לא מביא את הפסוק שהגמרא מביאה, אלא הוא אומר, בדרך הישר והטוב. ברור שכוונתו לפסוק בספר דברים, וכך גם הרמב"ן בספר דברים, מביא את העניין הזה לפנים משורת הדין, בתוך ועשית הישר והטוב. אם כן, כאן הבן שואל, אז למה הגמרא הביאה בכלל פסוקים אחרים? ולמה התוספות כל כך התלבט? פה יש פסוק כזה, פה יש פסוק אחר. הרי יש לנו את הפסוק ועשית הישר והטוב, שבעצם כולל בתוכו את העניין של לפנים משורת הדין. אז לכאורה אנחנו צריכים לומר, הפסוק של ועשית הישר והטוב בגמרא מובא פעמיים. מובא לגבי בר מצרה, ומובא לגבי שומה הדר. בר מצרה כולם יודעים מה זה, כאשר אדם יש לו שדה שהיא קרובה לשדה שמוכרים, אז יש לו זכות קדימה לרכוש את השדה. שומה הדר, זאת אומרת, אם מישהו לא היה לו כסף להחזיר, גבו ממנו את הנכסים, ברגע שיש לו כסף, אז אנחנו אומרים, תחזירו לו את הנכסים שלו, אף על פי שכבר גבו את זה. בכל אופן, אדם רוצה את הקרקע שלו, רוצה את הבית שלו. אם כן, נלך לפנים משורת הדין, ועשית הישר והטוב, תחזיר לו את הנכסים שלו. אז כנראה שיש הבדל בין שני המקרים האלה, שלגביהם הגמרא מביאה את הפסוק, ועשית הישר והטוב, לבין המקרים של לפנים משורת הדין. בשני המקרים האלה, יש פה איזושהי תקנה חדשה. תקנה של בר מצרה. כן? לולי שהיו מחדשים את זה, אולי לא הייתי מעלה על דעתי את הדבר הזה. כן? אין, זה לא חלק מאיזושהי מערכת של דין. יש פה משהו חדש. אדם רוצה למכור שדה, אני רוצה לקנות, בוא תמכור לי, קניתי שלום. לא, רגע. צור לך למכור, לא, תמכור לשני, הוא יכול אפילו להוציא אותך. גם אחרי שכבר עשית את הקניין וקנית את השדה, יכול להוציא אותך מהשדה, חכמים, תקנו את זה, מילה ועשית הישר והטוב. זה תקנת חכמים. זה לא חלק ממערכת של דין. לעומת זאת, זקן מנה לכבודו, זה חלק ממערכת של דין. יש מצווה של השבת עבדה, ויש לימוד מיוחד שזקן ונה לכבודו פטור. כאן אנחנו מתייחסים לאיזושהי שורת דין. כאן אנחנו לא באים ומנתחים את המקרה באופן כללי ואומרים, ועשית הישר והטוב, תראה מצד הצדק, מצד היושר, מצד ההתחשבות, תעזור לבן אדם. כאן יש לנו הלכות. יש סעיף קטן בשולחן ערוך שהאיש הזה פטור כיוון שהוא זקן ונה לכבודו. ובכל זאת אנחנו באים ואומרים לו, לפנים משורת הדין. זאת אומרת, לפנים משורת הדין שייך באותם מקרים שיש דין. ויש, אנחנו אומרים לבן אדם, תחרוג מהדין. תלך לפנים משורת הדין. גרמה בנזיקין, פטור. רבי חייא פטור, כיוון שהוא מומחה. ובכל זאת, הוא אומר רבי חייא, אני אלך שונה ממה שהדין אומר. זה נקרא לפני משורת הדין. לא דבר השבת אבדה. השבת אבדה הזאת נצווה, יש לה הגדרות, יש לה כללים. אם יש ייאוש, אדם קונה, ואדם זוכה, ולכן האיש הזה זכה בזה. ואנחנו אומרים לו, תשנה את ההלכה. תלך שונה מההלכה. זה לפני משורת הדין. ועשית הישר והטוב, כאשר הגמרא מביאה את זה, היא מביאה את זה במקרים שבעצם לא קשורים לשום הלכה מסוימת. כן? אלא מין תקנה שהיא נובעת מהבנה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה רצון התורה, ועשית הישר והטוב, תתחשב באנשים, לא יכול לקנות שדה אחרת, מה אכפת לך במקום לקנות שדה של ראובן, תקנה שדה של שמעון. ולעומת זאת, פלויני, חשוב לו דווקא השדה הזאת, אז תתחשב בו. אבל זה לא קשור לאיזשהו מערכת מיוחדת של דינים, שבה אנחנו אומרים, תלך לפי משורת הדין. אז לכן הגמרא ראתה צורך להביא פסוק. הגמרא כאילו הבינה, ועשית הישר והטוב, זה מכסה את בר מצרה, מכסה שומה אדר, זה לא מכסה זקן ונער לפי כבודו, כי זקן ונער לפי כבודו יש לימוד מיוחד שהוא פטור. מה אתה רוצה ממנו? ולכן הביאו את הפסוק השני שממנו לומדים לפני משורת הדין, שאתה צריך לעשות ככה. יכול להיות שהרמב"ן והרמב"ם מבינים שלאחר שיש פסוק לפני משורת הדין, אנחנו יכולים לכלול את זה בבסיס הישר והטוב. לא הגמרא לא הייתה מביאה את הפסוק הזה, אולי היינו חושבים באמת שזה לא שייך. במקרה כזה אתה באמת פטור. גם בנזיקין פטור, מה פתאום שאני אשלם? אבל אחרי שהביאו את הפסוק, שכתוב ועודת עליהם, את הדרך ואשר יעשון, יש לפני משורת הדין. אז אומר לך הרמב"ן, אומר הרמב"ם, בכותרת הכללית, אתה יכול להכניס את זה גם לבעשית הישר והטוב, כיוון שיש פה איזה, כמובן, קשר, הדברים האלה דומים, שייכים זה לזה, ולכן אפשר לחבר בין הדברים האלה. לכאורה, אפשר לומר שיש פה הבדל גדול בין שתי אפשרויות שקיימות בו. אדם שהוא זקן מנה לפי כבודו, הוא פטור מן השיב אבדה, ובכל אופן הוא משיב. הוא עושה לפני משורת הדין ומשיב. האם אני רואה את זה כקיום של ועשית הישר והטוב, או שאני רואה את זה כקיום של השבת אבדה? כיוון שפה מדובר לפני משורת הדין, יש פה דין מסוים, יש פה איזשהו קו, אתה קצת דחפת את הגבול, לפי הגבול של הדין אתה פטור, דחפת את הגבול קצת. אבל בסופו של דבר אני ישבתי אבדה, כמו כל אחד. אז הוא קיים מצוות השבת אבדה, בגלל שהוא לא זקן. וכיוון שהוא זקן, ועשה לפי משורת הדין, האם בכל זאת הוא קיים השבת אבדה? או שנגיד לו, הוא קיים ועשית הישר והטוב. מדיני השבת אבדה הוא פטור. אז מה הוא עשה? הוא עשה ועשית הישר והטוב. ויש לעניין הזה כמובן השלכות הלכתיות. יכולות להיות השלכות הלכתיות רבות לעניין הזה. כן? איך אני מתייחס? באותם מקרים שעשית הישר והטוב כמו בר מצרה, אז אין בכלל שאלה. מכיוון שכל העניין הזה זה ועשית הישר והטוב. אבל באותם מקרים שאנחנו אומרים לפנים משורת הדין, מה זאת אומרת? זה החזיר אותך לדין? אני עכשיו קיימתי השבת אבדה? או שלא. קיימת ועשית הישר והטוב. השבת אבדה כבר לא שייך, כיוון שאתה פטור. למשל, יש לנו דין של עוסק במצווה, פטור מן המצווה. האם אותו זקן שמשיב אבדה, זה פוטר אותו ממצווה אחרת? האם אנחנו, הוא אומר, אני מקיים מצוות השבת אבדה, אז אני פטור ממצווה אחרת, או שנגיד לו, לא, תשמע, אתה פטור, אתה זקן. אז אם יש לך מצווה אחרת, תעשה את המצווה האחרת. מה פתאום שתתעסק את העבדה? אתה רוצה להתנדב להשיב עבדות. יש פעמים שאתה חייב. קודם זה מה שאתה חייב, אחר כך תתנדב. אל תתחיל להתנדב לפני שאתה חייב. אז אם אנחנו אומרים שבעצם הוא מחזיר את עצמו להגדרה של השבת עבדה, אז עוסק במצווה פטור מן המצווה. אם אנחנו אומרים שזה ועשית הישר והטוב, ועשית הישר והטוב, יכול להיות שזה לא פותר אותך ממצווה אחרת, כאשר אתה צריך לקיים מצווה אחרת. זה למשל יכול להיות דוגמה להבדל שבין שני הדברים האלה, ויש דוגמאות רבות, תכף נראה אולי עוד כמה מקרים. אבל בכל אופן, יכול להיות שזה ההבדל בין שני התוספותים שראינו, תוספות בבבא קמא והתוספות בבבא מציע. תוספות בבבא מציע, שהוא אומר, יש הבדל בין דבר שאחרים חייבים, לבין דבר שאף אחד לא חייב. תוספות חילק בין המקרה של זקן מנהל וכבודו, לבין המקרה של השבת עבדה. בזקן מנהל וכבודו יש פסוק שיעשו, והשבת עבדה אין פסוק. יכול להיות שהתוספות מבין, באמת שיש הבדל עקרוני בין שני הדברים האלה. זקן מנהל וכבודו, זה מחזיר אותך להשבת עבדה. זה חלק, זה כיוון שאתה פטור. אבל כל האחרים חייבים, אז זאת אומרת שבעצם אם אתה מקיים, אתה מקיים את המצווה. כמו שמצוות עשה שהזמן גרמה, שאישה פטורה והיא רוצה לקיים. אז ודאי שהיא מקיימת את המצווה. אז אתה זקן מנהל לפי כבודו, אבל אם אתה עושה את זה, קיימת את המצווה. לעומת זאת החזרת עבדה, מכיוון שאף אחד לא חייב להשיב עבדה במקרה כזה, אז יכול להיות שהתוספות תבינו שהשבת עבדה לאחר ייאוש זה שייך לעניין של ועשית הישר והטוב, זה לא שייך לעניין של לפני משורת הדין. זה לא חלק מזה, זה לא כלול בזה. ולכן התוספות אמרו יש פה שלוש דרגות. יש פה דבר מסוים שעומדים מהפסוק, וזה דווקא במקום שאחרים חייבים ואתה פטור, ויש דבר של השבת עבדה לאחר שיאוש, שפה אין פסוק באמת. פה אנחנו מעצמנו יודעים שאם אתה יודע שהארנק שלו, אתה צריך לתת לו את הארנק. באמת אין פה גדרי עבדה. השבת עבדה זה לפני יאוש. זה עדיין שייך לבעלים, יש לבעלים איזשהו מידה של בעלות, זה שייך לו, כאן הוא התייאש, זה כמו הפקר, זה כבר לא שייך לו. אתה בעצם נותן לו מתנה. זה לא נקרא שבת עבדה, זה נקרא לתת מתנה. זה מתנה שכל אחד מאיתנו מבין, שראוי ונכון וצריך לתת אותה, מכיוון שאנחנו יודעים שהארנק הוא שלו. אבל זה לא נקרא שבת עבדה לפי תוספות. ולכן תוספות עושה את ההבחנה הזאת בין המקרים. לעומת זאת, התוספות בבבא קמא, שלא עושה את ההבחנה, יכול להיות שהוא מבין שכל הדינים האלה זה שייך לבסית הישר והטוב. כמו שמשמע, קצת, כפי שאמרנו ברמב״ם. רמב״ם אומר בפירוש, העולה בדרך הטוב הישר, עוזר לבני משורת הדין, מחזיר את עבדה בכל מקום, ואף על פי שאינה לפי כבודו. אז הרמב״ם מביא פה את העניין הזה של דרך הישר והטוב. אז יכול להיות שהרמב״ם מבין שבאמת אין זה גדר של השבת עבדה, אלא זה גדר אחר, לא ברור לי כל כך. תכף אני, אם יהיה זמן, אני אומר עוד כמה מילים על זה, אבל בכל אופן, יכול להיות שהתוספות בבבא קמא הבינו שהכל זה ועשית הישר והטוב. ואם כן, אין לחלק בין המקרים. אבל יכול להיות גם שהתוספות הבינו ההפך, שבאמת יש בו קיום של השבת עבדה, אבל התוספות מבינים שגם במקרה של ייאוש יש פה קיום של מצוות השבת עבדה. אף על פי שהבעלים כבר התייאשו, ואף על פי שזה כבר הפקר, בכל אופן מצוות השבת עבדה כוללת גם את זה, אמנם אתה לא מחויב בזה, אבל זה כולל את זה, ולכן התוספות לא רצו לחלק בין המקרים, ואמרו שבעצם הפסוק הזה יכול לעלות על שני המקרים, גם על המקרה של רבי ישמעאל, שאינה לפי כבודו, גם על המקרה של רבי חייא, וגם על המקרה של השבת אבדה, של ייאוש, רק המקרה של הסבלים יוצא פה מהעניין. כלומר, לפי מה שניסינו להסביר, אז זה בעצם ההבדל בין שני התוספותים. תוספות בבא מציע מחלק, יש מצב שאתה מקיים מצוות השבת אבדה, יש מצב שזה רק ועשית הישר והטוב, ולכן התוספות אמרו שזה דרגות שונות. תוספות בבא קמא לא מחלק. או ששני המקרים זה ועשית הישר והטוב, או מה שנראה לי יותר סביר, ששני המקרים מוגדרים כהשבת אבדה, לא כעשית הישר והטוב. דוגמה אחרת שיכול להיות נפקמינה בין הדברים האלה, הראש כאן בבא מציע לגבי זקן שנה לפי כבודו, אז הראש אומר, תראה, יש לי פתרון, והחכם שבא לעשות לפני משורת הדין יוותר מממונו ויעשה כמו שעשה רבי שמעאל. מה זאת אומרת? זאת אומרת, תן לו כסף, תשלם לו, אתה רואה את האבדה ואתה חייב לתת לו את האבדה, אתה רואה את מישהו עם העצים, אתה חייב לעזור לו, אבל אתה לא יכול באמת לעשות את המצווה, תן לו כסף, כן? וזה תפתור את הבעיה. נתינת כסף יכולה לפתור את הבעיה במבט של ועשית הישר והטוב. אתה דואג לשני, שלא יפסיד, זה העבודה שלו, יופי. אתה לו כסף, מצוין, עזרת לו. במבט של השבת אבדה, אנחנו יודעים שזה לא ככה. אם אתה מוצא אבדה, אתה חייב לשמור על האבדה, אתה חייב להגן עליה, יש הגדרות, בדיוק בדיוק, איך שומרים, איך מטפלים, איך עושים. אתה חייב לתת את האבדה בעצמה. הרמב״ם, שראים קודם, אומר, עושה לפי משורת הדין, מחזיר את האבדה. הוא לא אומר, תדענו כסף. הוא לא אומר לו, תפתור את זה באיזשהו דרך עקיפה. מה, מחזיר את האבדה? אז זה גם יכול להיות נפקמינה בין האפשרויות השונות. הרמב״ם בכלל, בספר המצוות, כולל את הכל ואהבת לרעך כמוך. אמר אומר בפירוש שזה כולל מצוות עשה של ביקור חולים וניחום אבלים וגבורת המתים ועודת עליהם את הדרך ואת המעשה, כן, זה הפסוק של לפני משורת הדין. כל זה, וכל זה נכנס למצווה שאהבת לרעך כמוך. אז יכול להיות שלפי הרמב״ם לא השבת אבדה, אלא זה ואהבת לרעך כמוך. יכול להיות שיש בו שני שלבים. בגלל ואהבת לרעך כמוך, אז תכניס את עצמך להשבת אבדה ותחזיר את האבדה, ויכול להיות שבאמת אתה מקיים בזה מצוות השבת אבדה. מקרה נוסף, או נקודה נוספת, שיכולה להיות לכאורה נפקמינה בעניין הזה, מה שהם מביא פה הרמ"א בהלכות אבדה ומציאה, יש לכם את זה פה למטה בסעיף ט"ו, לפי הסעיף אתם רואים שאני כבר תכף גומר. השולחן ערוך אומר, אף על פי שמן הדין במקום שרוב עובדי כוכבים מצויים אפילו נתן בישראל אינו חייב להחזיר, טוב וישר לעשות לפני משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן. זה לשון השולחן ערוך, זה המקרה בגמרא ובמציע שאנחנו צריכים להחזיר את האבדה. אומר הרמ"א, ואם הוא עני ועל אבדה עשיר, אין צריך לעשות לפנים משורת הדין. אז כאן יש לנו תוספת מאוד מאוד מעניינת של הרמ"א. הרמ"א אומר, אתה יודע שזה ארנק שלו, הוא איבד את זה, הוא התייאש, עכשיו אתה אספת את זה, הוא נראה סימן, אם הוא עשיר ואתה עני, אל תרוץ לעזור לפני משורת הדין, אולי התפללת טוב הבוקר, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך בענק הזה? מה אכפת לך? עם אלה הוא עשיר. ברור לכאורה שלא היינו יכולים לומר דבר כזה אם אנחנו רואים את זה כחלק ממצוות השבת אבידה. שבת אבידה, אין הבדל בין עשיר ובין עני, בין דל ואביון, בין איש חשוב, איש פחות חשוב, אין הבדל. מי שעבדה לו אבידה, אתה מצווה להחזיר לו. גם אם הוא עשיר כקורח, אתה חייב להשיב לו את האבידה, זה שלו. אתה צריך לתת לו את זה. ברור שהתוספת הזאת של הרימה אפשרית אך ורק מתוך הבנה שכל הדין הזה פה הוא דין של ועשית הישר והטוב, דין לפני משורת הדין של התחשבות. אז הרימה אומר, פה יש אולי פחות מקום להתחשבות, מכיוון שאתה אני והוא עשיר, שהוא יתחשב בך, שיוותר לך על האבדה הזאת, כן? גם זה דבר שאנחנו לא כל כך בקלות היינו הולכים על העניין הזה, אבל בכל אופן ברור שההבנה של הרימה היא באמת שמדובר פה על איזשהו צד של ועשית הישר והטוב, איזשהו צד שיותר דומה לעניין של צדקה, ולכן אפשר לחלק בין עשיר ובין עני. וזה בעצם מתאים למה שראינו ברימה בהתחלת דברנו. כאשר הרימה מבין שאין הבדל בין המקרים, אלא השאלה אם בדין קופים או לא קופים, זה מחלוקת. מי שאומר קופים, קופים בכל המקרים. מי שאומר שלא קופים, לא קופים בכל המקרים. רימה לא חילק בין המקרים. רימה הבין שכל המקרים אותו דבר, יש בהם איזשהו צד של צדק ויושר והתחשבות, אבל יש בהם גם איזשהו צד של עשיית צדקה, ולכן אם קופים על הצדקה, אז קופים בכל המקרים, ולכן אם מדובר בעשיר ועני, אז אפשר לחלק, אפשר להגיד שלא רוצים לכפות אותה עני, לתת לעשיר, כיוון שהוא עני ואתה עשיר, וזה לפני משורת הדין, אז לא רוצים לעשות את זה. הרימה כנראה הבין שיכול להיות יש הבדל בסיבות, בנסיבות, אבל בכל אופן בשורה התחתונה, אחרי שכבר הכניסו את זה להגדרה של לפני משורת הדין, הכל נכנס לאותה הגדרה שהיא באה ואומרת שיש בזה צד של צדקה, ולכן אפשר לחלק בין עניים לעשירים. ככה זה מובא גם בראשונים, הרימה לא חידש את זה מעצמו, יש ראשונים שזה מובא, ובאמת הבך כאן אומר שמנהג בתי הדין שקופים לפני משורת הדין לפי הצורך, מהבך משמע שיש הבדל בין הדורות. כלומר, לכתחילה יש דברים שעדיף לעשות בהתנדבות, אז לכן התורה הגדירה את זה כלפני משורת הדין. אבל אחרי ירידת הדורות שאנחנו רואים שאנשים כבר לא עושים בהתנדבות, אז אם ככה, אז בתי הדין צריכים לכפות את זה, כן? זאת אומרת, דרגה של תורה שככה צריך לעשות, אלא מה שהתורה נתנה לך לעשות את זה, בחינת עם כסף תלווה את עמי, שזה חובה לעשות את זה, אבל התורה כתבה את זה בלשון אם. כן? לכן בעצם ההנחה הייתה שאנשים יעשו לפני משורת הדין, ולכן לא צריך לכפות אותם, ולכן בתקופת הגמרא אולי לא קפו בהרבה מקרים, אבל בימינו שאין ברירה, אז מנהג בתי הדין לכפות, ככה משמע בדברי הבך. לסיכום אם כן, ראינו שיש בו שני סוגים. יש סוג שבעצם אומר, תשמע, אל תתפס בנקודה הפורמלית. פורמלית אתה פטור, אבל בכל אופן, כן? יש פה בן אדם שהיה לו נזק, הפסיד, השיג את הארנק, תן לו את זה, אל תתפוס את זה בצורה הדקה, אל תחפש תירוצים. אתה צריך לתת, תיתן לפני משורת הדין. כלומר, יש איזשהו דין, יש קו, זה לא איזשהו מצב שהוא לגמרי פרוץ, זה לא שדה פתוח, אין פה איזושהי חומה, אבל בוא תלך קצת ראש גדול ותלך אחרי זה. לעומת זאת, ועשית הישר והטוב, זה דבר יותר כללי, שהוא כולל כל מיני מקרים, והדוגמאות שהגמרא הביאה זה בר מצרה ושומה אדם. ובאמת, ההנהגה הזאת של לפנים משורת הדין צריכה ללוות אותנו תמיד, בכל עת ובכל שעה ובכל רגע. זה חלק מהחיים שלנו, זה חלק מהמוסר שלנו, זה חלק מרצון התורה, ותמיד צריכים ללכת ולראות את עצמנו קשורים לעניין הזה. הלימוד שלנו היום, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, רב עמיטל, שהיום פקידת שנתו. טוב, אני לא צריך להגיד פה שהרב עמיטל היה עושה לפנים משורת הדין, הוא לא עושה לפנים משורת הדין. כן, מי אני שאלך ישפוט אותו, מה הוא עושה ומה לא עשה. ברור לכולנו שכל דרכיו, יושר וצדק ואמת וחסד, זה לא הנקודה שאני רוצה להגיד פה. אבל אני חושב שהרב עמיטל לקח את המושג הזה בצורה יותר עמוקה ופנימית. כלומר, הדין באיזשהו מקום זה הסרת אחריות. שמע, אני בן אדם טוב, אני בן אדם ירא שמיים, מה שכתוב בשולחן ערוך זה מה שאני עושה. ראש קטן. כן? לא יותר ולא פחות. לא פעם אנשים באים ואומרים, תגיד לי מה הדין? אני רוצה לדעת מה הדין. אני ראש קטן. כל שאלה, אני שואל. יש לי רבה, יש לי רב, יש לי זה. אני ראש קטן, לא צריך לעשות שום דבר. לפנים משורת הדין, בעצם מחזירה אליך את הכדור. אל תחשוב שאתה יכול לפתוח את השמירת שבת כהלכתה ולצאת ידי חובה. לא. יש משהו אחר. יש מוסר אישי, יש מוסר כללי, יש מצפון, יש ראייה, יש דברים. אל תצמד לאיזשהו קו שמסיר מעליך את האחריות. נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נתן לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נתן לנו שולחן ערוך, אבל כל זה לא בא כדי שתסיר מעצמך את האחריות, אלא להפך. כל זה בא כדי להוסיף עליך אחריות, כדי להכניס אותך למצוות, לעוד ועוד דברים, אבל בסופו של דבר אתה האדם שצריך לקבל את ההחלטה, אתה צריך להיות ישר כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי עצמך, כלפי העולם. אל תתחמק, אל תסיר את האחריות, אל תפיל את זה על אנשים אחרים. נדמה לי שהאמירה הזאת הייתה אחת האמירות ששמענו מהרב עמיטל פעמים רבות, וזה בעצם המשמעות של לפנים משורת הדין. אחרי שיש דין ואחרי הכל, הכל חוזר אליך. תחשוב אתה עכשיו. מה אתה צריך לעשות? לפי הדין אתה פטור. נו, אז מה? אתה יכול לישון טוב בלילה? לא יכול לישון טוב בלילה. אל תסתפק רק בזה שהשולחן ערוך פטר אותך. אלא תעמיד את עצמך. תעמיד את עצמך במקומו. אומר הרמב״ם, ואהבת לרעך כמוך. תראה מה אתה צריך לעשות, מה הוא מצפה ממך לעשות. מה אתה היית רוצה שיעשו במקרה כזה? האם באמת היית רוצה שאותו פלוני ייקח את הענק שלך? וילך לעשות טיול בחוץ לארץ על חשבונך? תבדוק את עצמך. זה בעצם האמירה של לפנים משורת הדין. נדמה לי ששמענו אותה ממנה הרבה פעמים, ברצון שדברי תורה אלה יהיו לעילוי נשמתו.